אנחנו בענייני טעמי המצוות, ובחלק שעד עכשיו עסקנו במושג גזירת הכתוב, אבל בעצם דרכו ניסיתי לטעון שמאחורי מערכת המצוות יושבים טעמים, זאת אומרת יושבות מטרות כלשהן שהמצווה באה להשיג. על פניו זה נשמע אמירה טריוויאלית, מה ברור, זאת אומרת, מה אחרת בשביל מה, צריך את כל העסק הזה, אבל לפחות במישור התיאורטי זה לא נתפס כאמירה טריוויאלית. אני חושב שבכל מקום שתקראו או תלמדו על טעמי המצוות, אז יציגו את האופציות השונות להתייחס לעולם הזה של טעמי המצוות, ואחת האופציות תהיה שאין לה מצוות טעמים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הוריד עלינו את גזירות הכתוב כאלה מסיבות שונות, אולי כי רק ככה אפשר לעבוד אותו, אחרת איך יהיה לנו איזשהו קשר או זיקה אליו, או לא משנה, או כדי לחנך אותנו לצייתנות, או לא יודע, ראיתי כבר כל מיני
של עצמו מטרה.
כן, לא זה מה שאני אומר, יש פה טעם, אבל לא טעם למצוות המסוימות. יכול היה לצוות את ההפך גם, זה לא משנה כלום, במובן הזה אני מתכוון. אני לא חושב שמישהו טוען שאין לזה שום דבר, זה טעם קפריזה. לא נראה לי. אבל עדיין, הטענה היא שבעצם למצוות כשלעצמן אין חשיבות. כי הטענה של הרמב״ם, הזכרתי את זה בהתחלה, אני חושב, הטענה של הרמב״ם היא שזה לא יכול להיות, הופכים את הקדוש ברוך הוא ליותר גרוע מבריאותיו, בני אדם עושים דברים, לא עושים דברים בלי נימוק, והקדוש ברוך הוא עושה סתם דברים, והוא מביא שם את הפסוק, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אז אומר הרמב״ם, אם המצוות לא היה מאחוריהם איזשהו טעם, ולא רק טעם, אלא טעם שניתן להבנה על ידי כל אחד שמסתכל על זה, אז איך יהיה חוכמתנו ובינתנו לעיני העמים כאשר אנחנו נקיים את ההלכה? טוב, זו טענה יפה, אני לא בטוח שהיא מחזיקה מים, אני חייב לומר, כי כשמסתכלים על ההלכה, גם אם אני לא גוי גדול עצום ורע לסתם מי שעושה אותה, לא ממש רואה את החוכמה והבינה הגדולה בכל אספקט של ההלכה, ככה בהסתכלות פשוטה, אפילו בלי
סוכנות להתייחס ללוח השנה.
כן, זה חזל.
זה יותר.
זה חזל,
כן,
לדעת את לוח השנה. אבל הרמב"ם מביא מזה ראייה, הוא כנראה טוען שזה דרשה, אבל הפשט הוא מדבר על כלל התורה. טוב, בכל אופן, אבל הטענה, המסקנה של הרמב״ם היא כן מסקנה שמקובלת, אני חושב, על רוב המפרשים, שיש מאחורי המצוות אלה שהם טעמים, הם לא נאמרים סתם. ובחלק הקודם של הסדרה הזאת, אז דיברתי על זה שאפילו מה שמכונה גזירת הכתוב, שזה לכאורה הביטוי הכי מובהק למצווה שאין מאחוריה טעם, או לפחות לא טעם שאנחנו שהוא נגיש עלינו, גם המצוות שמוגדרות על ידי חז"ל ככאלה, לא שלראות לנו ככאלה, שחז"ל עצמם אמרו שגזירת הכתוב, גם שם יש הסברים, ולא רק שיש הסברים, אלא זה הסברים שאנחנו גם יכולים להגיע אליהם, לפחות ברמה העקרונית. לפעמים יותר מבינים, לפעמים פחות. אמרתי, איך קמה והיא רחקה ממני, כן, אז חז"ל מביאים כמה דברים שאותם אפילו שלמה המלך לא הבין, אבל ברמה העקרונית ההנחה היא שיש מאחורי המצוות טעמים, וגם שאנחנו, זה נגיש לנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיע לזה. זה מביא אותי עד כאן, זה מה שעשיתי עד כאן. בשלב הבא אני רוצה עכשיו לדון, אוקיי, אז יש טעמים מאחורי המצוות. מה זה אומר עכשיו? האם אני יכול להשתמש בטעם כדי לעצב את הגדר של המצווה, מתוכו ללמוד מה מוטל ומה לא מוטל עליי לעשות? לכאורה כן, מה יותר טבעי מזה? אז אם אומרים לי אני לא יודע מה, לא תחבול בגד אלמנה כי אסור לקחת משכון מאלמנה, אז אני מבין שזה פשוט בגלל שהאישה במצב קשה ואסור לקחת ממנה משכונות כי היא צריכה את הרכוש שלה, את החפצים שמשמשים אותה. וכיוון שככה, אז למשל, אלמנה, אם יש אלמנה עשירה, שאין לה בעיה, יש לה מספיק בגדים וכלים שהיא צריכה, אז כן אפשר לקחת משכון, נכון? זה בעצם המסקנה המתבקשת. כי אם מאחורי, אני אומר עוד פעם, למה זה קשור לחלק הראשון? כי אם מאחורי המצוות של התורה זה איזשהו סט של מנקטות כאלה, כן? של קראטה, או אני לא יודע מה, מין איזה אוסף מעשים שאתה צריך לעשות שאין להם שום קשר לתכליות כלשהן, הם לא באים להשיג כלום, אז אין מה להסתכל בפרשנויות על מנה ענייה, על מנה עשירה וכו'. אבל אם הטענה היא שמאחורי המעשים האלה יושבות מטרות כלשהן, זאת אומרת, הם יודעים להשיג מטרה כלשהי, נו, אז בוא נראה, נשתמש במטרה שאותה הם באים להשיג, כדי לקבוע מתי ומה מותר וצריך או אסור לעשות. זאת אומרת, זה הדבר המתבקש.
יש רמזור באמצע הלילה, בשתיים בלילה, אין אף מקום.
כן, בדיוק.
אז מה, אני לא צריך לעצור שם?
אתה שואל לפי החוק או לפי ההיגיון?
לפי ההיגיון.
לא צריך לעצור שם. ברור שלא.
אני לא רוצה אבל להשאיר את זה בידי...
בסדר, אז עכשיו יש לך שיקולים מטה, שיקולים מטה משפטיים, שיקולים...
אני רוצה שכולם יעצרו בגלל שאני לא סומך על מישהו שהוא...
בסדר, אז אני לא יודע אם אתה לא סומך על כולם, אני סומך על עצמי. אין לי שום בעיה עם זה לעבור, ברמה העקרונית. החוק אוסר, זה לא שאם שוטר יהיה שם הוא יעצור אותי, או תן לי כנס, אבל בסדר, אבל אני לא רואה, כן, אם אין חשש, אין חשש, לא. בכל אופן, אז המסקנה המתבקשת מזה שיש טעמים מאחורי המצוות, זה שבעצם צריך להשתמש בטעמים כדי לפרש את המצוות, כדי להבין מה הגדר שמה מוטל עלינו לעשות ומה אסור לנו לעשות. אבל בעניין הזה, כידוע, נחלקו תנאים, בשאלה אם אנחנו דורשים טעם הדקרה או לא דורשים טעם הדקרה. רבי יהודה אומר שאנחנו לא דורשים טעם הדקרה, ורבי שמעון אומר שכן דורשים טעם הדקרה. והפסוק שעליו נסובה המחלוקת שלו, שלהם, זה מה שהם מביאים, זה לא תפרו בגד אלמנה. ורבי יהודה שלו לא דורש טעם הדקרה, אז הוא אומר שלא חובלים גם בגד של אלמנה עשירה. רבי שמעון שאומר שדורשים טהרה ורק אלמנה ענייה, אלמנה עשירה אפשר כי אין בעיה. אז דעת רבי יהודה בעצם טעונה הסבר, מה הבעיה? אם באמת המצוות נועדו להשיג תכליות כלשהן, אז למה שלא נפרש את מה שמותר לנו, מה שאסור מותר או חובה לפי התכלית? זאת אומרת, התכלית תקבע מה כן ומה לא. הדבר הכי מתבקש, מה שנקרא היום בעולם המשפטי, פרשנות תכליתית. טעם הדקרה זה מינוח התלמודי למה שאנחנו קוראים בעולם, מה שקוראים בעולם המשפטי, פרשנות תכליתית. אז בוא נראה מה המצווה באה להשיג, ומתוך זה נגזור מה בעצם היא אומרת. מה היא אוסרת, מה היא מחייבת וכו'. יותר מזה, במחלוקת הזאת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, ההלכה היא כרבי יהודה. שאנחנו לא דורשים טעם הדקרה. זאת מסתכל הלכה בעניין הזה. לא דורשים טעם הדקרה. זאת לא רק שיש דעה כזאת, אלא שזאת הדעה שאומצה בסופו של דבר להלכה. ואז כמובן זה מחדד עוד יותר את הקושי. למה? למה באמת לא? אם לא היו, עוד פעם, אם לא היו טעמים ובלי כל ההקדמות שנתתי, אז אין טעמים. מה יש לדרוש טעם הדקרה? זה הכל גזרות הכתוב. אנחנו צריכים לעשות איזשהו אוסף של פעולות, כי ככה הקדוש ברוך הוא בא לו. לא בגלל שזה, יש מאחורי זה איזשהו סוג של רציונל. זה לא בא להשיג משהו. אבל אם מאחורי הדברים ישנם טעמים, נו, אז מה הבעיה? אז למה שאנחנו לא נפרש את אתם לפי הטעמים?
שלמה המלך.
אוקיי, נגיע עוד מעט. אז אני אגיע לזה בהמשך. אבל אני רוצה להסתכל על זה דרך זווית קצת שונה. בעצם, נסתכל רגע, לא תחבול בגד אלמנה. על הפסוק הזה עצמו. בעצם, לפי ההסתכלות של רבי שמעון, שדורש טעם הדקרה, אז רבי שמעון אומר, כתוב לא תחבול בגד אלמנה, בעצם מאחורי הדברים יושב הרעיון או התכלית של לא להקשות עוד יותר את מצבה. זאת אומרת, היא במצב לא טוב וצריך לדאוג לזה שלא יהיה עוד יותר גרוע. ולכן לא לחבול בגד אלמנה. עכשיו עולה השאלה, אז מה המצווה פה? האם המצווה פה זה לא לחבול בגד אלמנה, האיסור, כן, לא לחבול בגד אלמנה, או שהאיסור הוא לגרום לאלמנה מצב קשה? בעצם, אם האפשרות השנייה היא הנכונה, אז בכלל לא כתוב פה לא לחבול בגד אלמנה. מה שכתוב פה זה לא לגרום לאלמנה, זאת להיות במצב קשה, יותר מזה, אפילו למה דווקא אלמנה? כל אחד שנמצא במצב קשה, צריך לא להקשות עוד יותר את מצבו. ואז הוא אומר שהמצווה הזאת בעצם מתרוקנת מתוכן קונקרטי. כשכתוב לא תחבול בגד אלמנה, זה רק הדגמה במקרית. בעצם הטענה היא, תדאג לאנשים מסכנים, זאת אומרת, אל תפגע עוד יותר במצבם. ואז מה שיקרה זה, אני לא יודע מה, אם מישהו צריך עזרה ללכת ברחוב, אז אפשר ללמוד את החובה לעזור לו מלא תחבול בגד אלמנה. ושלא תחבול בגד אלמנה לא מדבר לא על אלמנות ולא על הבגדים שלה ולא על כלום. זאת הדגמה לעיקרון כללי שצריך לדאוג לאנשים במצב קשה.
לא קובעים יתומים. למשל,
לפני עיוור, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. לפני עיוור הוא תיתן מלחור,
נכון?
זה משהו כללי, שיש כל מיני...
נכון, למרות ששם זה דרשה. הזכרתי פעם, אני חושב, שנייה אחת, הזכרתי פעם שהמלחסכין הוא חוצה לטעון בלפני עיוור שאין איסור להכשיל עיוור בדרך. הוא אומר שהרי חזל דורשים מזה לא לתת עצה שאינה הוגנת ולא להכשיל באיסור. המתחסכים הוא רוצה לטעון שאין איסור להכשיל עיוור בדרך, יש רק את השניים האלה. טוב, זה מופרך. ברור שיש את שניהם, שלושתם. ומה זה אומר שיש את שלושתם? זה אומר שפשט הפסוק באמת זה לא להכשיל עיוור בדרך. יש דרשה. הדרשה אומרת לא לתת עצה שאינה הוגנת או לא להכשיל אותו בעבירה. זה משהו שונה. כי אתה לא אומר שזה מה שהפסוק מצווה. הפסוק מצווה לא להכשיל עיוור בדרך. אתה עכשיו עושה דרשה, יש כאלה שיגידו לה, אפילו אסמכת, אבל לא משנה, אפילו אם לא. אתה עושה איזושהי דרשה, במישור הדרש, ודיברנו פעם על יחס בפשט ודרש, במישור הדרש זה מתרחב. פה אני טוען טענה יותר חזקה. בלי קשר, לא קיבלנו מהר סיני, לא קיבלנו מהר סיני את כל עולם הדרש. בכלל, זה לא קשור, אין דרש. אני רוצה לדעת מה הפסוק אומר. בעצם, לפי ההסתכלות שאמרתי קודם, הפסוק עצמו אומר לא לתת עצה שינה הוגנת, לא לתת דרשות. זה מה שכתוב בפסוק עצמו, זה פשטי דקה. כיוון שבעצם הפסוק רק מביא איזושהי דוגמה, אבל הרעיון האמיתי זה התכלית של הדוגמה הזאת, והיא בעצם האיסור. ואז יוצא שהאיסור באמת הוא בכלל לא מה שכתוב בתורה. האיסור באמת זה הטעם של מה שכתוב בתורה. את עיקר חסר מן הספר. בתורה כתוב מעשה, אבל התורה אין עניין דווקא במעשה הזה. המעשה הזה בא להדגים רעיון, והאיסור הוא הרעיון. עכשיו אתם רואים את ההשלכה שהיא כבר כן נראית קצת בעייתית, לפחות למי שרגיל לצורת החשיבה, שנייה אחת, למי שרגיל לצורת החשיבה הלכתית, זה כן קצת נראה בעייתית. זה לא תחבול בגד אלמנה, הכוונה לא לחבול בגד אלמנה, אתה יכול אחרי לעשות דרשות, אתה יכול להגיד שאפשר להרחיב את זה כך, אבל קודם כל ברור שכשאתה עושה את זה, עברת את האיסור. זאת אומרת, אנחנו רגילים כבר להסתכלות הזאת, זאת שאלה מעניינת למה. אנחנו רגילים להסתכלות הזאת, שקודם כל כשהתורה כותבת משהו, זה האיסור. לא הרעיונות והפרשנויות שלנו והתכליות שאנחנו מוצאים אחורי הדברים. תכליות זה דבר יפה, אבל קודם כל מה שכתוב בתורה. יכול להיות שהתכליות גם יהיה מעמד הלכתי, כמו שהזכרת קודם, אם אנחנו נעשה דרשה או משהו כזה, אבל בסיסית לפני הדרשות ולפני הכל, מה שכתוב זה מה שאסור או מה שחובה. ואז זה מה שאומר רבי שמעון, לא דורשים, רבי יהודה, לא דורשים טעם הדקרה. השאלה המעניינת היא למה, למה לא דורשים טעם הדקרה? כי לדעת רב שמעון היא דעה מתבקשת. זאת אומרת, אם זה הטעם, אז באמת למה לא? הרי אם הטעם של התורה בלא תחבול בגד אלמנה זה לא להקשות את מצבו של אדם מסכן, אז בעצם התורה אומרת אל תקשה את מצבו של אדם מסכן. היא לא אומרת לא תחבול בגד אלמנה. לא תחבול בגד אלמנה זה רק דוגמה. אז באמת המצווה היא לא קשורה לאלמנות, היא קשורה להקשיית מצבו של אדם מסכן. זה בעצם המצווה. זאת לא התפיסה ההלכתית המקובלת. כן.
הפסקים שהם מצוות כלליות, שהם דורשים כל מיני דברים, גם חוץ מבת שקסנות, דברים כאלו, כי הם דורשים דברים לא ממשמעות, אפילו לא ממשמעות הפסוק. למה כאן לא יכול להגיד שיש עוד משמעות בתוך ה...
לא, אפשר להגיד שיש עוד משמעות, לכן אני אומר, כמו שאמרתי קודם, לגבי לפני עיוור, אבל העוד משמעות הזאת היא דורשת איזושהי דרשה. הפשט הוא קודם כל מה שכתוב, הפשט זה מה שכתוב בפסוק. יכול להיות שאנחנו נדרוש עליו, ויכול להיות שצריך לזה אינדיקציות לדרוש עליו, וזה לא אוטומטית, כי לא דושינם טעם הדקרה. ואת, אם באמת זה לא הייתה דרשה, אלא זה היה הפרשנות שהייתי עושה לפסוק, אז זה בעצם הולך כרבי שמעון, שדורש טעם הדקרה. אנחנו לא פוסקים כמור. אלא ברור שפה יש איזשהו טריגר אחר שגורם לנו לעשות דרשה ולהרחיב את העניין. עדיין, אבל פשטו של הפסוק נשאר מה שכתוב בו. כאשר אפילו אם אנחנו מרחיבים, עדיין מה שאני אומר נכון.
אבל ייתכן מצב שבו טעם הדקרה הוא לא חדרכי. זאת אומרת,
יכול להיות שאנחנו ניתן. אוקיי, אז אנחנו נגיע. זה שלמה המלך שהזכירו קודם, נדבר עוד. כן.
למה בעצם יש סתירה?
מה?
למה בעצם יש סתירה? הרי ברור שיש מצוות שאין להם שום טעם.
מאיפה זה ברור?
ברורה אדומה.
ברורה אדומה זה לא שאין לה טעם, אנחנו לא מבינים, אמרתי.
לא, הדברים... גם ברמה שלנו, גם מאדם, לא טעם שלנו.
אז אני אומר, יש דברים, שלושה דברים שחזל נגיד מנו כדוגמאות, שבהם הטעם אולי קיים, אבל לא נגיש לנו. אבל כל השאר, גם דברים שמוגדרים כגזרת הכתוב.
הטעם שלהם יהיה שנוי במחלוקת, ואף את השם אלוקיך.
שנוי במחלוקת זה משהו אחר.
לא, יש מצוות שאתה רואה שכשהם יתנו, אין להם טעם חברתי נאמר, או טעם סוציאלי.
אוקיי, אז מה?
יש להם אולי טעם,
ואף צריך
דרשה. זה סותר, בוא נגיד, המצווה נקנה. קודם כל, כמו שהיא כתובה, ככה צריך לעשות אותה. עכשיו, חז"ל, בתור אלה שקיבלו את הזכות לתורה שבעל פה, ללמד אותנו, אין להם לדרוש ולהוסיף.
לא, אבל אני לא מדבר על להוסיף. זה לא קשור ללהוסיף, עוד פעם. אני מדבר על מה כתוב בפסוק. לא, למה כפשוטו? למה כפשוטו? אבל הרי אני יודע שזה בא להביא אותנו לתכלית שאנחנו לא נקשה את מצבו שלנו. או, אז אתה אומר שאני לא יודע. יפה, אז אתה מציע תירוץ. לתירוץ הזה אנחנו נגיע. אני תכף נראה אם אני יודע או לא יודע. אבל אתה מציע תירוץ, אז זה מצטרף למה שאמרו פה קודם. אתה בעצם אומר, יכול שאתה לא יודע טוב, לא יודע נכון את הטעם. אבל נגיד שלא יצויר, היה מגיע אליהו הנביא והוא אומר לי מה הטעם הנכון. בסדר? נגיד. רגע, לא, עוד פעם, לא, אז עוד פעם זה לא נכון. אם אתה אומר שיש חשש לטעות בטעם, זה פרשייה אחת. נגיע לזה, אני מקדים את המאוחר, אבל בגלל שזה עלה אצלכם, אז אני מתייחס לזה כבר. אבל אם אני אומר, לא, אין חשש לטעם, אבל עדיין, מה שכתוב בתורה, זה מה שמחייב, למרות שהטעם הוא כן טעם נכון, אני לא חושש שטעיתי בפרשנות של הטעם. אז זה אני שואל למה. למה? הרי אם לא טעיתי ובאמת המצווה באה להשיג את המטרה הזאת, נו, אז אני, אז מה הבעיה?
אני אמרתי לך שאתה מטרות המצווה.
אז אמרתי עוד פעם, אם אתה חושב שיש טעות בפרשנות, אני מבין.
זה
היה נכון,
זה נכון. מי אמר בכלל שזה נכון? מי אמר בכלל שזה נכון?
מי אמר בכלל שזה נכון? זה נכון מה?
אתה מחזיר אותי עכשיו לכל הדיון, הרי בשביל זה
בגלל שאין
סתירה זה, אבל בשביל זה סרטטתי את כל המפה עד כאן. התחלתי עם זה של המצוות, יש טעמים, יש טעמים, על זה הקדשנו את כל הפגישות עד עכשיו. ואז אמרתי, אם כבר יש טעמים, בדיוק כדי למנוע את הטענות האלה. זאת אומרת, אם כבר יש טעמים, אז למה לא להשתמש בהם? הרי אלה הטעמים. אז יש פה הצעות בגוונים שונים שאמרו, טוב, אולי התבדלנו, אולי לא עלינו על הטעם הנכון. תכף נראה אם זה הצעה נכונה או לא. אבל בהנחה שיש לנו את הטעם הנכון, אליהו הנביא אמר לנו את זה. בסדר? אין חשש שאנחנו טועים. אז השאלה קיימת. בסדר, אז לכן אני אומר שיותר מזה, עזוב את אליהו הנביא, יש מקומות שבהם לא צריך אותו. כתוב בתורה מה אתה? לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. נכון? אז כתוב בתורה שהמלך לא ירבה לו נשים, למה? התורה עצמה מסבירה. כדי שלא יסור לבבו. נו, אז מה הבעיה? אז שם אני כן אדרוש את הטעם, נכון? כי התורה עצמה אמרה. תרף נראה אם במכתבים כאלה דורשים או לא דורשים בטעם.
אבל תמיד נשאים משהו באמצע. זאת אומרת, למה לא יכולים להשתמש בטעם להגדיר את המצווה? תמיד אנחנו מסתכלים על מילים. מה הפירושו מילים? אתה משתמש עם הטעם. זה מה שאתה אומר. אוקיי, בסדר, זה אמנה. אבל איך להגדיר? מה זה בדיוק אמנה? מתי זה אחד שייך?
לא, אני לא טוען שאנחנו לא משתמשים בסברות. אנחנו בוודאי משתמשים בסברות. אבל אתה
יכול להגדיר את המצווה עצמה.
אבל לא דרך הטעם.
למה לא?
זה מה שאני שואל, למה לא? כי רבי שמעון ורבי יהודה נחלקים, אנחנו פוסקים כרבי יהודה שלא דורשים את הטעם הדקה. אני בדיוק זה מה שאני שואל, למה לא? אתה אומר יותר מזה, לא רק שלמה לא, אלא בעצם אנחנו כן עושים את זה. שאנחנו מגבשים את...
אנחנו רואים שאנחנו עושים את זה.
כן, בסדר, גם לזה אני אגיע. מתי עושים את זה ולמה, ואיך זה מתיישב עם הפסיקה כרבי יהודה שלא דורשים את הטעם הדקה, אני אגיע. טוב, אז זה השלב הבא. זאת אומרת, אחרי שהגענו למסקנה שיש טעמים מאחורי הכל, כולל גזירות הכתוב, למעט אולי כמה מקרים מסוימים שחזל מונים, ששם יש טעמים אבל הם לא נגישים לנו. אז בואו נדבר על המקרים האחרים, לא את השלושה האלה. בשלושה האלה אנחנו חוששים שלא הבנו את הטעם. אבל במקומות שבהם אנחנו כן מבינים את הטעם, ואין לנו ספק שזה הטעם. עדיין השאלה היא למה, עדיין לא דורשים טעם הזה כבר, כי פוסקים כרבי יהודה, השאלה למה. הרמב״ם בשורש החמישי, עוד פעם השורשים כבר הזכרתי אותם כמה פעמים, בשורש החמישי הרמב״ם כותב, פעמים יבוא בטעמי המצוות דמיון להבין, ויחשוב בהם שהם מכלל מה שימנה בייחוד. זאת אומרת, אולי הכותרת, שאין ראוי למנות טעם המצווה, מצווה בפני עצמה. זאת אומרת, הטעם של המצווה לא מונים אותו כמצווה בפני עצמה. אז אומר, לפעמים יבוא בטעמי המצוות דמיון להבין, זאת אומרת, יש פסוקים, שהם טעם של המצווה, והם דומים כאילו, זה נראה כמו פסוק שבעצם מצווה משהו, או עוזר, עוזר משהו. ויחשוב בהם שהם מכלל מה שימנה בייחוד. אז יש אנשים שיחשבו, טוב, אז צריך למנות את הפסוק הזה כמצווה נפרדת, בייחוד, לחוד מה, יש את המצווה ויש את הטעם שלה, צריך למנות את המצווה וצריך למנות את הטעם. זה שני ציוויים שונים. וזה כאומרו, בפרשת כי תצא, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה וכו', ולא תחתי את הארץ. כך כתוב בפסוק. אז הוא אומר, אמרו ולא תחתי את הארץ, אומרו ולא תחתי את הארץ, הוא טעם לאסור מה שקדם. כאילו יאמר, כי אתה אם תעשה זה, תרבה ההפסד בארץ. את הפסוק בא להסביר, החלק הראשון של הפסוק מצווה, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב ולקחתה, והחלק השני מסביר את הציווי, זאת אומרת, נותן את הטעם, נכון? אז זה מה שאומר הרמב״ם. אז יש כאלה שימנו בפסוק הזה שני איסורים. איסור אחד, זה לא יוכל בעלה הראשון לשוב ולקחתה, והפסוק השני זה שלא תחתי את הארץ, יש איסור להחתי את הארץ. עכשיו, זה אולי נשמע מוזר, אבל זה ממש לא מוזר לאור מה שאמרתי קודם. זה ממש לא מוזר. בגלל שהרי בסופו של דבר, למה בעלה הראשון לא יכול לשוב לקחתה? כי זה מחתיא את הארץ. אז האיסור הוא לא לשוב לקחת את האישה שהוא גירש. האיסור הוא להחתיא את הארץ. רק לשוב, לקחת את האישה שהוא גירש, זה אחד האופנים שבהם מחתיאים את הארץ. זה הכל. אבל אם אתה שואל אותי, מה בעצם התורה אוסרת כאן? היא אוסרת להחתיא את הארץ. היא לא אוסרת להחזיר את גרושתו. אוקיי? דבר אחרי שהיא ניסעה כמובן. אז הטענה בעצם שהחלק השני של הפסוק גם הוא ציווי וגם אותו צריך להכניס למניין המצוות היא בכלל מופרכת. להפך, השאלה למה לא רק את החלק השני. אבל תראה מה שהרמב"ם אומר פה, יש כאלה שמנו את שני המצוות, גם את הלא יוכל בעלה ראשון משוב לקחתה וגם ולא תחתי את הארץ. אז אני אומר, בדרך כלל אנשים לא מבינים מה פתאום למנות את החלק השני, החלק השני הוא רק טעם למצווה. אבל אני טוען, אני לא מבין למה את החלק הראשון למנות. החלק השני הוא המצווה בעצם, לא החלק הראשון.
החלק הראשון לא היינו מבינים שזה מחטיא את הארץ.
לא, בסדר גמור.
לא היינו מבינים.
אבל לא אמרתי שזה מיותר בתורה. התורה כתבה זה בסדר, כדי להסביר לנו זה מחטיא את הארץ. אבל עכשיו כשאני שואל בספר המצוות להכניס שתי מצוות, גם את הראשונה וגם את השנייה. למה? רק את השנייה. עכשיו אני כבר יודע, אחרי שהתורה לימדה אותי, אני כבר יודע שלהחזיר את גרושתו, זה מחטיא את הארץ, וזה נכנס תחת האיסור להחטיא את הארץ. בסדר גמור, אבל לא למנות את זה כשתי מצוות. וכי אומרו, עוד דוגמה, אל תחלל את ביתך להזנותה ולא תזנה הארץ. שאומרו לו תזנה הארץ הוא טעם, כאילו יאמר שטעם איסור זה כדי שלא תזנה הארץ, וכן אומרו ולא תתאמרו בהם ונתמתם בם אחר זוכרו איסור המינים שנאסרה אכילתם, ונתן טעם לזה ואמר ולא תתאמרו באכילתם, כאילו הוא יספר כי עשות זה שיזהיר ממנו הוא טומאת הנפש. ובביאור אמרו בספרי ואומרו יתעלה אחר שהקדימה אזהרה מקחת כופר לנפש רוצח ולא תטמא את הארץ. כך כתוב בפסוק, לא תיקחו כופר לנפש רוצח ולא תטמא את הארץ. מגיד הכתוב ששפיכות דמים מטמא את הארץ. כך כתוב בספרי. ואת הספרי עצמו אומר לנו בפירוש שמה שכתוב בפסוק בהמשך זה טעם למה שהיה כתוב בהתחלה. זה לא עוד ציווי. הוא מביא בזה מכאן ראיה נגד אלה שמונים פה שני ציוויים שונים. הנה כבר התבאר כי זה עליו, הוא טעם עליו הקודם ולא שהוא דבר אחר. וכן אומרו, מקדש לא יצא ולא יחלל. האם יצא, חילל? עוד פעם, האיסור זה לא יצא, והטעם זה כי אם הוא יוצא, אז הוא מחלל את העבודה, הכהן. וכבר טעה זולתנו בזה השורש, גם כן הוא מנה אלו עליו עם כולם מבלתי הסתכלות, הסתכלות בסין. זאת אומרת, כאילו הוא לא חשב על הטיעון הפשוט הזה, שהוא מנה פה שני אלווים, כשבעצם יש פה רק אחד. ואומנם, זה בהג כמובן, ואומנם יבוש מי שמנה אותם, כן, הוא יתבייש, אותו אחד שמנה אותם, כשישאלו ויאמרו לו, זה עליו מאיזה דבר מזיר, מה עליו הזה אוסר, ולא יהיה לו אז מענה כלל. מה הוא יענה על זה? מה עליו הזה אוסר? ובזה יתבאר ביטול מניינו. וזה מה שקיבלנו לברור בשביל.
לכן זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני.
מה הרמב״ם בעצם מתכוון לומר פה? יש שתי אפשרויות. שתי אפשרויות להבין את הרעיון מאחורי מה שהרמב״ם אומר. אפשרות אחת, זה מה שאמרתי קודם, בעצם מדובר פה באיזושהי כפילות. אם החלק אולי, סליחה, לפני שתי האפשרויות. קודם כל צריך לשים לב על מה הרמב״ם מדבר. הרמב״ם מדבר על מקומות שבהם הטעמים כתובים בתורה. נכון? כל הדוגמאות שהוא מביא, זה מקומות שבהם התורה עצמה אמרה את הטעם. אוקיי? עכשיו, המקומות שבהם התורה לא אמרה את הטעם, שמה זה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה אם דורשים לקרא, השאלה אם דורשים או לא דורשים, אבל ברור שאין מה למנות שתי מצוות, נגיד לא תחבול בגד אלמנה, שם לא כתוב מה הטעם. חזר אומרים שהטעם הוא כדי לא, לא יודע, לא לקשות את מצבה לצורך הדיון, זה לא בדיוק, אבל נניח. אז לא כתוב בתורה הטעם הזה, אז שם אף אחד לא מעלה בדעתו למנות שני איסורים, לא לחבול בגד אלמנה ולא לקשות את מצבו של אדם שבמצוקה. אוקיי? אין דבר כזה, כי השני לא כתוב. מה שלא כתוב בתורה אנחנו לא מונים, שם אנחנו מונים אחד. אז שם רק שאלתי, בסדר, מונים אחד, אבל בעצם מה שהיה צריך למנות פה זה רק את הטעם ולא את האיסור. נכון שלא מונים שניים, אבל תמנה את הטעם, לא את האיסור. אבל הרמב״ם פה לא מדבר על מצבים כאלה. הרמב״ם פה מדבר על המצבים שבהם התורה עצמה עוברת את הטעם. עכשיו, פה כבר עולה ואמינה, אם התורה כתבה את הטעם, אז בעצם יש פה שני ציוויים, צריך למנות פה שתי מצוות, את האיסור ואת הטעם. זה מה הדעות שהוא מביא. כן?
אני חושב שיש גמרא שאומרת מצוות שילוח הקן או שליטת האם והבן באותו היום,
אומר על כן סיפור יגיעו רחמך, משתקים אותו,
לא מותר לתת טעם בזה.
אוקיי,
זה
ספרה של... לא, רבי שמעון, רבי יהודה אומר, שלא תושין טעם הדקה באופן כללי, עוד בלי קשר, שמה זה אפילו כתוב יותר מזה. שמה כתוב אפילו, אל תיתן טעם, לא כפרשנות למצווה, אלא בכלל אל תפרש אותה. ויותר מרחיק לכת, נגיע לזה וגם...
איזה ספר חוקים כתובים גם מצוות וגם הטעמים שלהם?
ברג.
לא, לא, אני מדבר על ספר חוקים כללית של מדינה.
לא כתוב, אם תסתכל, אם תסתכל בדברי הכנסת על המסע ומתן על החוק, אז רק בתורה מתועד גם המסע ומתן.
כן, אבל הטעמים של הטעמי החוקים, כאילו הצעות החוק, אין להם שום קשר בסוף לחוק.
לא, זה החלטה של בית המשפט או בחוק הפרשנות, לא משנה. אבל ברמה העקרונית, אז בסדר, אנחנו יכולים לאמץ חוק פרשנות אחר, זה לא חשוב.
אתה אומר שהתורה היא של קודק של מצוות, נכון? אז תשווה אותו לקודש של מצוות רגיל. אם יש לך איזשהו משהו שאסור לעשות, אם אסור לבוא באור אדום, אז כתוב שאסור לבוא באור אדום. יש חובת זהירות כללית אחרי זה, שלנהוג בדרך ולא ברמה של לא זהירה, אבל לא על כל מצווה אתה צריך את הטעם שלה גם לכתוב אותו. למה אסור לבוא באור אדום?
זה שהחוק נוקט בדרך כזאת, מה זה מחייב את התורה? אז התורה כן נותנת את הטעמים. לא מבין מה הבעיה בזה.
יש היום במערכת חוקים מה לכתוב ומה לא לכתוב. המשנה, איך אמרת, כותבת מקרים ספציפיים, אין אתה לומד את הכלל, אבל היא לא כותבת את הכלל, היא לפעמים אומרת, מה בא לרבות?
עכשיו אני אשאל אותך, את השאלה ששאלת אותי, ומה בחוק כותבים? בחוק כותבים את הכללים. אז איפה המשנה? למה המשנה לא כותבת את הכללים?
רוב החוקים לא עוסקים בכללים.
בוודאי שעוסקים בכללים. החוק הספציפי שלא לבוא באור אדום גם הוא סוג של כלל.
חוק הנזיקים, כולו עוסקים במקרים ספציפיים, שלא תעשה זה
ולא
תעשה
זה. לא, זה לא מקרים ספציפיים, זה הכללים. זאת אומרת, במשנה לא כתוב את זה, במשנה כתוב מקרים.
נכון.
שור שנוגח זה משלם כך וכך. בחוק לא כתוב דבר כזה, בחוק כתוב, אם הרכוש שלך מזיק רכוש שלו, משלמים כך וכך. זה כלל. לא אכפתי איזה כלל מסוים, יש כללים רחבים יותר, אבל החוק בנוי ככללים, הוא לא בנוי כמו המשנה. המשנה מדברת על מקרים, זה קזואיסטי. אז להפך, אז אני אשאל אותך את השאלה ששאלת אותי. אם אתה עושה השוואות, אז אני אומר, בסדר, אז אם התורה אמורה להיכתב כמו ספר חוקים, אז אני חושב שיטתך, היא עדיין לא כתובה כמו ספר חוקים. ושגם לשיטתך, אז למה כתובים מקרים ולא הכללים? בכל מקרה בחרו פה דרך שונה מספר חוקים רגיל שאנחנו מכירים. לכן אני לא חושב שזה דווקא קשה על מה שאני אומר כאן. אז הרמב"ם מדבר בעצם על המצבים שבהם התורה עצמה מגדירה את את הטעם, ולכן זה מה שמביא את הבהל למנות את שני, גם את הטעם וגם את המצווה כשני איסורים, וזה רק במקומות האלה, זה לא שייך לדרישת טעם הדקרה, למרות שפתחתי בזה, או תחזור לזה ולקשר בין הדברים, אבל זה, פה זה מדובר על מצב שהתורה עצמה אומרת את הטעם, ועל זה אומר הרמב"ם, מה פתאום? מה פתאום למנות שתי מצוות? הוא יבוא שמשאלו אותו ממה זה מזהיר הדבר הזה. זה מזהיר מהדבר שכתוב בהתחלה, שבא לנות את זה עוד פעם. עכשיו, פה, במשפט האחרון שאמרתי, אמרתי שני דברים שונים. דבר אחד, זה בעיית הכפילות. זאת אומרת, למה למנות פעמיים את אותו איסור? פעם אחת תאמר לי את האיסור, פעם אחת תאמר לי את הטעם, בעצם זה כפילות, זה פשוט מיותר, אין בזה באופן עקרוני בעיה, רק זה לא שני רבים, זה אחד, הרי שניהם מזהירים מאותו דבר, ולהפך, אם הייתי צריך למנות רק אחד, אם הבעיה היא בעיית כפילות, והייתי צריך למנות אחד, אז הייתי מונה רק את הטעם. לא רק את הציווי, אלא רק את הטעם, כי בעצם הטעם הוא באמת הרחב יותר. בשני זה רק כפילות, הציווי זה רק כפילות. לעומת זאת אפשר היה להסביר שהרמב״ם כוונתו לומר משהו אחר, ועל זה יצא לנו כבר לדבר בעבר, שכשהתורה מצווה משהו, התורה, הפסוק שעושה את זה הוא לא פסוק מתאר, הוא לא פסוק חיווי, הוא פסוק ציווי. מה זאת אומרת? כשהתורה אומרת לא תגנוב, התורה לא מספרת לי שהקדוש ברוך הוא לא מעוניין שאני אגנוב. זה לא ציווי. ציווי פירושו זה הוראה, אל תגנוב. ברור שמתוך זה אני גם מבין שהוא לא רוצה את זה. אבל זה לא, להבין שהוא לא רוצה את זה זה לא מספיק בשביל לייצר ציווי. בשביל לייצר ציווי צריך שתהיה הוראה. גם בדקדוק אנחנו מבחינים בין זמן, משום מה זה ממויין כזמן, זמן ציווי, עבר, הווה, עתיד וציווי. הפסוק שמצווה משהו זה מבנה אחר מפסוק שמתאר משהו, זה פסוק ציווי וזה פסוק חיווי. בתורה, כאשר אנחנו רואים פסוק, גם אם אומר לי משהו לגבי מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני, זה לא הופך למצווה עד שזה לא כתוב כציווי. בלאווים יש כלל מפורש כזה בחז"ל, הישמר פן ועל זה לאו. זאת אומרת, כשיש פסוק שמתנסח בשפה של הישמר, פן או על, אז אתה יודע שזה לאו. אם יש פסוק שאומר לך, מאוד הייתי שמח אם תעשה כך וכך, זה לא לאו, או לא עשה. זה תיאור, ציפיות, מה הקדוש ברוך הוא היה רוצה. לכן ההלכה מבוססת על פסוקים שהם פסוקי ציווי ולא פסוקי חיווי. אם זה כך, כן, יש שורש השמיני ברמב"ם מוקדש כולו בעצם להבחנה הזאת. הוא מביא כל מיני פסוקים שבהם כתובה המילה לא, הוא מראה שהפסוקים האלה בעצם אין מטרתם לצוות, אלא זה מה שהוא קורא שלילת החיוב, וכיוון שככה זה לא מצווה. שם בעצם הדיון על הנושא הזה של זמן הציווי. אם זה כך, אז יכול להיות שמה שהרמב"ם אומר כאן זה משהו אחר. הוא אומר, פסוק הטעם לא בא לצוות מבחינת המבנה הלשוני שלו. הוא לא פסוק מצווה, הוא פסוק מסביר, הוא פסוק שנועד ללימוד תורה, לא להוראות, זה לא חלק מספר החוקים, זה לא הפסוק שאומר לי מה לעשות, זה הפסוק שמלמד אותי מה הייתה המטרה, למה הקדוש ברוך הוא רוצה. אבל זה פסוק שאין בתוכו ציווי. אם אין בתוכו ציווי אי אפשר למנות אותו כמצווה, כי רק פסוקי ציווי נמנים כמצווה. אם זאת הטענה של הרמב״ם, אז ברור אלטרנטיבה שהוא מציע זה למנות את החלק הראשון, לא את החלק השני. אם הבעיה שלו היא הכפילות, אז הרמב״ם בעצם אומר צריך למנות את החלק השני, את הטעם, את הציווי עצמו אין טעם למנות. אבל אם הבעיה של הרמב״ם זה שאנחנו מונים רק פסוקים מצווים, אז ברור שהאלטרנטיבה שהוא מציע זה למנות את הציווי ולא את הטעם. אוקיי? לכן זה בעצם שתי טענות שונות. כשהרמב״ם אומר, למשל אני אתן לכם דוגמה, בלשונו של הרמב״ם, הוא אומר, כשהוא מתחיל את השורש, אז הוא מפעמים יבוא בטעמי המצוות דמיון להבין, ויחשוב בהם שהם מכלל מה שימנה בייחוד. הבאג שטועה, שאותו הוא תוקף הרמב״ם, מה הטעות שלו? שהוא מונה את זה בייחוד, בנפרד. זאת אומרת, הוא תוקף אותו על הכפילות, לא על זה שיש פה פסוק שלא מצווה כלום, אז מה אתה מונה אותו? בסוף השור, ממש המשפט האחרון, ואומנם יבוש מי שמנה אותם כשישאלו ויאמרו לו, זה עליו מאיזה דבר מזהיר, ולא יהיה לו על זה מענה כלל. הוא לא מזהיר משום דבר. זה מדבר לכאורה על הפרשנות השנייה, על זה שיש פה פסוק שלא מצווה, מה אתה מכניס אותו לספר המצוות? נכון שאת המשפט האחרון, את המשפט השני, כפול,
למה צריך פעמיים אותו?
בדיוק. אבל הוא לא מזהיר משום דבר, לא בגלל שבאופיו הוא לא פסוק מזהיר, אלא כי כבר מוזרים עליו. אז לכן הוא לא מזהיר. לכן ברמב"ם עצמו לא לגמרי ברור לאיזה משתי המשמעויות הוא מתכוון, אבל צריך להבין, זה שתי משמעויות שונות. עכשיו יש כל מיני אינדיקציות, אני לא נכנס עכשיו בדיוק לאינדיקציות השונות, אבל יש, יש כל מיני אינדיקציות למה כן הרמב"ם מתכוון פה, אבל ענייננו מה שחשוב לי זה הנקודה הזאת. עכשיו אני רוצה לדעת באמת
אל תבנה על השעון הזה.
מה?
לא, עוד 20 דקות.
אוקיי, זה שעה ו-20. בכל אופן, אז מה שאנחנו רואים כאן זה שגם במקום שבו הטעם כתוב בפירוש, אנחנו לא רואים את הטעם כמצווה העיקרית שאותה מונים, או בגלל כפילות או בגלל שהוא לא מצווה כלום, אבל בסופו של דבר אפילו שם לא הטעם. מה שמחדד עוד יותר את מה ששאלתי קודם, אם במקום שהטעם לא כתוב אנחנו לא דורשים טעם הדקרה, אז זה אפשר לבוא ולהגיד כמו שאמרו פה בכמה אנשים, טוב, אולי טעינו, אולי לא פירשנו נכון את הטעם. המקום שהתורה עצמה אומרת בפירוש את הטעם, אז שמה אין חשב שטעינו, התורה אמרה מהו הטעם, לא אנחנו הגענו למסקנה הזאת. אז שמה הייתי מצפה שכן ידרוש טעם הדקרה, נכון? זה לא סותר את הרמב״ם, בגלל שאם באמת זה כך, אז אם לכן אנחנו נדרוש טעם הדקרא, ולכן אנחנו נמנה אבל רק מצווה אחת, רק את הטעם בתור המצווה. נכון? זה לא סותר. אנחנו נדרוש טעם הדקרא, אנחנו נגיד זה רק על מנה עשירה ולא על מנה ענייה, אבל כשאנחנו נמנה את זה במניין המצוות, לא נמנה שתי מצוות, נמנה רק אחת. איזה אחת? רק את הטעם. נכון? כי אנחנו דורשים טעם הדקרא. אבל כמו שאנחנו נראה עוד רגע, בסוגיה עצמה רואים לא ככה. יש סוגיה מפורשת בגמרא שעוסקת בזה, שתי סוגיות מקבילות, והיא אומרת שמה לא, אנחנו לא דורשים טעם הדקרא, גם במקרה שהטעם כתוב בפירוש בתורה. יש שפעם נגענו בגמרא הזאת, לא זוכר באיזה הקשר, יש בגמרא גם בבר מציע וגם ב... כן?
לפני כן אתה אמרת לא תחתי את הארץ, אולי זה טעות גם כן, אולי זה לא הטעם, זה התוצאה. לפני שמה העמים לפני כן עשו את זה,
לא, אני מבין, אבל עדיין
זה לא הטעם.
לא, לא, גם אם זה התוצאה, אני מסכים, אבל גם אם זה התוצאה, התוצאה היא הטעם.
אולי לא.
אלא מה? אם זאת התוצאה, אז מה...
שאתה לא שומע למה שהקדוש ברוך הוא.
לא, זה נכון, אבל זה הטעם של כל המצוות, אז זה לא קשור למצווה הזאת. כל המצוות הייתי לשמוע על כל הקדוש ברוך הוא. אבל כשהוא אומר לי פה ולא תחתי את הארץ, זה מה שהרמב"ם אדום ודאי כותב כך. בחירת הרמב"ם זה ודאי. ולא תחתי את הארץ, נכון שאומרים לי מהי התוצאה, אבל אומרים לי מהי התוצאה כדי להסביר לי את הרציונל של המצווה. אבל שאם אתה תעשה את זה, אתה תחתי את הארץ, לכן אל תעשה את זה. זה לא סתם אומרים לי, זה לא כמו קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. שם אני מקבל לגמרי את מה שאתה אומר. זאת אומרת, אני לא אמור לכבד את ההורים שלי כדי שיאריכון ימי. זאת לא הסיבה למה אני צריך לכבד את ההורים שלי. זה התוצאה. התוצאה תהיה שיאריכון ימי, אבל פה זה לא ככה.
לא, יש טעם שאנחנו לא מבינים.
אז זה משהו אחר, זה דיברו כבר, ועל זה אני אגיע. טעם שאולי אנחנו לא מבינים, אבל פה, במקרה הזה זה לא רלוונטי. כי התורה עצמה אומרת את הטעם. אם התורה עצמה אומרת את הטעם, אז מה הבעיה? אז אין חשש לטעות. היא עצמה כותבת.
רגע, אם אתה אומר המצווה, נשמע היתרות הזאת.
מה?
אז נשמע היתרות, אבל הרי שהוא מיותר.
נו, נכינה מי, זו אותה שאלה. אז אותה שאלה, זה שאלת הכפילות של הרמב״ם. אתה יכול להגיד בסדר, שאלת הכפילות אומרת שלא למנות את שניהם, למה לכתוב את שניהם בתורה? כי רצו להסביר לי, מה זאת אומרת? מה הבעיה? אומר לי, למשל, את הדבר הזה אל תעשה כך וכך, כי הבעיה תהיה בעיה כזאת. זה לא נורא.
הלמשל הוא מיותר, כי יש הרבה למשלים.
נכון, והתורה באמת מביאה הרבה למשלים, כי רך שוריש את שורה, וזה למשל. כי באופן עקרוני, כל נזקי ממון אנחנו חייבים לשלם. מביאים דוגמה, כי הרבה פעמים דוגמה מבהירה יותר. לא נורא בעיניי. טוב, בכל אופן, בגמרא עצמה, נחלקים, כמו שהזכרתי קודם, רבי שמעון ורבי יהודה, ולא תחבול בגד אלמנה. לא תחבול בגד אלמנה, אז רבי שמעון אומר רק באלמנה עשירה, ורבי יהודה אומר בין ענייה בין עשירה. למה?
למה לא אפשר לגד לצד הרגשי? אל תחבול כשהאלמנה נמצאת במצב רגשי כזה, אז זה כבר לא משנה אם היא עשירה או לא עשירה.
אתה חוזר לשאלה האם זה שלא דורשים טעם הדקרא זה בגלל החשש לטעות, כי אתה בעצם אומר, אפילו הנה אני מראה לך דוגמה
עכשיו,
אתה בעצם אומר שאם אנחנו נדרוש טעם הדקרא אנחנו נגיע לטעות, כמו שאותו טעם בעצם יכול לעשות גם למנה עשירה, אבל זה הגמרא לא אומר. עוד רגע אנחנו נראה. אוקיי? אבל מה אומרת? שלא דורשים טעם הדקרא, לא שהיא אומרת שמהטעם הזה שלך רבי שמעון יוצא גם על המנה עשירה.
לא, למה לא דורשים? בגלל הדבר.
לא, ספציפית פה. עוד פעם, ספציפית פה אתה אומר לי, הטעם שלך הוא טעם נכון, מה שאתה אומר רבי שמעון. הבעיה היא לא לפגוע באדם במצוקה. רק יגיד רבי יהודה, בסדר, אבל גם המנה עשירה היא במצוקה. אז אין בעיה, זה לא בעיה עקרונית עם דרישת הטעם הדקרא. אתה פשוט טועה באיסור. אבל זה לא אמירה כללית. הגמרא מציגה את זה כמחלוקת עקרונית. האם דורשים או לא דורשים טעם הדקרא?
זה לא באופן מצוקה, כי זה באופן כהלמנה, מטה לחמה נשבע בבת אחת.
ולכן?
ולכן זה לא הוגן שאני שיש את מטה לחמי,
אני
יודע במי שאין לו מטה
לחמי. אז זה טעם המצווה, ולכן על זה נחלקים רבי שמעון ורבי יהודה, האם משתמשים בטעם כדי לפרש את הפסוק, זה בדיוק המחלוקת. אז הגמרא מביאה על זה שם, בבא מציע, הגמרא מביאה על זה את המשנה בסנהדרין, לא ירבה לו נשים אלא 18. מסכן. רק המלך לא יכול יותר 18, צריך לעצור אותו במספר קטן, אין ברירה. רב יהודה אומר, רב יהודה אומר, מרבה הוא לא, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. כן? זאת אומרת, אתה יכול לקחת גם 32. כל עוד אין צדיקות, אוקיי? רבי שמעון אומר, אפילו אחת מסירה את ליבו, הרי זה לא יסיינה. זאת אומרת, מישהי אחת שהיא מרושעת גם כן אסור, כי היא מסירה את ליבו. אם כן, למה נאמר לו ירבה לו נשים? אפילו כאביגי. זאת אומרת, ריבוי צדיקות. אבל נשים מרושעות שמסירות את ליבו, אפילו אחת לא. אוקיי? כך טוען רבי שמעון. רבי יהודה אומר לו, אתה מרבה, אתה יכול עד 18 מותר לקחת איזה שאתה רוצה, מרושעות או לא מרושעות. מעל 18 אסור לקחת מרושעות. זאת אומרת, אם מרושעות שמסירות את ליבך, אז אל תיקח. אז פה הגמרא שואלת שרבי שמעון ורבי יהודה בעצם החליפו תפקידים. רבי שמעון שדורש טעם הדקרה בדרך כלל, במקרה הזה הוא לא דורש טעם הדקרה. אז הוא בעצם אומר שאסור לו להרבות נשים מעבר ל-18 אפילו הם צדיקות כאביגיל. למה? אתה דורש טעם הדקרה, הם לא אסירו את לבבו. אז אם הם צדיקות הם לא אסירו את לבבו, מה הבעיה? זה רבי שמעון. ורבי יהודה עוד פעם, ורבי יהודה עוד הפוך, רבי יהודה שלא דורש טעם הדקרה פה הוא דווקא מה שכן, מרבה הוא לא כמה שירצה אם הם לא מסירות את ליבו. אז הם הפכו תפקידים. אז אומרת הגמרא הזה, לעולם רבי יהודה לא דריש טעם הדקרה, ושני יחד הם מפרש קרא ולא ירבה לו נשים ולא יסור. מה איתם הלא ירבה לו נשים? משום דלא יסור. כן? למה הוא לא ירבה לו נשים? בגלל שלא יסור. ורבי שמעון, מקדי באלמה דרשינן טעם הדקרה, הרי באופן כללי אנחנו דורשים טעם הדקרה גם כשהתורה לא כותבת, לכתוב רחמנה לא ירבה ולא באינן ולא יסור, כשהתורה תכתוב לא ירבה לו נשים, ואנחנו הרי נדרוש לבד כבר שזה כדי שלא יסור לבבו, כי אנחנו דורשים טעם הדקרה גם כשהוא לא כתוב. לא יסור דכתב הרע, למה לי? אפילו אחת הוא מסירה את ליבו, הרי זה לא יסיינה. אז אומרת הגמרא, זה לא הפוך. המחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה מדברת במצב שהתורה עצמה לא כותבת את הטעם. אנחנו דורשים את הטעם. אז רבי שמעון דורש טעם, ורבי יהודה אומר, לא דורשים טעם בדקה.
כשיש טעם, אפשר להתעלם.
אבל כשהתורה עצמה אומרת את הטעם, אז העסק מתהפך. למה הוא מתהפך? כי לפי רבי שמעון שאנחנו דורשים טעם הדקרה, אז עולה השאלה בשביל מה התורה כותבת את זה. בכל המקומות שהיא לא כותבת, אנחנו מפרשים לבד מהו הטעם. אז למה פה היא תלכה לכתוב? אז אומר רבי שמעון, אין ברירה, אלא להגיד שזה בא לצוות אותנו עוד ציווי. כי אחרי בשביל מה כתבו את זה. ולכן דווקא פה הוא לא דורש טעם הדקרה, אלא הוא רואה בזה שני ציוויים. ורבי יהודה אומר, לא, הרי אני בדרך כלל לא דורש טעם הדקרה. אז אם ככה אין שאלה למה פה התורה כותבת את הטעם, כי רצה לספר לי שפה כן משתמשים בטעם, ואז רבי יהודה פה דורש טעם הדקרה, כי התורה שהיא כתבה פה את הטעם זה כדי להגיד לי שפה כן תדרוש טעם הדקרה, כי באלמה אני לא דורש את הטעם הדקרה, ולכן זה לא סותר את משנתם, להפך. ואז יוצא כך, יוצא שרבי יהודה ורבי שמעון נחלקים במקומות שבהם התורה לא אמרה את הטעם, ואנחנו מחליטים עליו לבד בשיקולים פרשניים שלנו. רבי שמעון אומר לדרוש, רבי יהודה אומר לא לדרוש. אם הטעם עצמו, אבל כמובן אף אחד לא אומר למנות שתי מצוות, אבל אם הטעם כתוב בפירוש, אז פה המצב מתהפך. לפי רבי שמעון, הרי זה מיותר. כנראה זה עוד ציווי. יש פה שטות. המקור לדעת בהג. זה שתי מצוות בעצם. ולפי רבי יהודה שלא דורשים טעם הדקרה, אז יש פה מצווה וטעם, אבל פה גם דורשים את הטעם הזה. זה לא סתם משהו אינטלקטואלי. דורשים את הטעם הזה, בשביל זה התורה כתבה אותו. כדי שאנחנו נדרוש את הטעם הדקרה. זה לא רק לקח עיוני, שבו נראה על מה מדובר. למה זה חשוב? כי תשימו לב עכשיו שלפי שתי התפיסות, גם רבי שמעון וגם רבי יהודה, כשהתורה כותבת טעם, אז זה לא בשביל לקח עיוני, אלא בשביל לקח הלכתי. לפי רבי שמעון זה בשביל לצוות עוד ציווי. לא, עוד ציווי. ציווי אחד לא להרבות נשים, לא משנה מאיזה סוג. הציווי השני שלא יסירו את לבבו, אפילו מעט נשים אם מסירות את לבבו או לא. שתי מצוות שונות. או שני פרטים במצווה, לא חשוב לי כרגע לעניין מניין המצוות, אבל זה שני ציוויים שונים, אוקיי? לפי רבי יהודה, גם רבי יהודה מסכים שהחלק השני יש לו משמעות הלכתית. הוא בא להורות לנו לדרוש את הטעם הדקרה ולהגיד שלא תחבוד נגד אלמנה, מדבר רק על אלמנה ענייה ולא אלמנה עשירה. אלמנה ענייה ולא אלמנה עשירה, אם זה הכתוב. שם זה לא כתוב. במלך זה כתוב. אז מה זה בא להגיד? שרק נשים שמסירות את ליבו אסור להרבות. ומעבר לזה אפשר להרבות, כי פה הוא דורש טעם הדקרה. עכשיו, מה שקורה, הרמב"ן מביא את הגמרא הזאת כקושיה לרמב"ם. למה? כי הרי הרמב"ם, שבמקום, והרי על זה הרמב"ם מדבר, בפסוקים שהתורה עצמה כותבת את הטעם של המצווה. ועל זה אומר הרמב״ם, ברור שאין פה מה למנות את שתי המצוות, בגלל שהפסוק השני הוא רק בא לתת טעם לפסוק של המצווה, לפסוק הראשון, או החלק הראשון. אוקיי? אומר הרמב״ן, זה לא מתיישב עם אף אחד בשתי הדעות בגמרא. רבי שמעון ממש אוהב את השתי מצוות, זה מתאים לבעל, נכון? השתי מצוות ממש חזיתית נגד הרמב״ם. עכשיו אגיד בסדר, הרמב״ם לא פוסק כרבי שמעון, אנחנו פוסקים כרבי יהודה, שלא דורשים טעם הדקה. אבל גם רבי יהודה לא אומר את מה שאומר הרמב״ם. רבי יהודה טוען שכשכתוב הטעם בתורה, אז אנחנו משתמשים בו כדי לפרש את ההוראה ההלכתית, כי התורה כותבת את הטעם כדי להגיד לי שפה אני כן צריך לדרוש טעם הדקה. הרמב״ם אומר לא, אין לזה שום משמעות, אתה תקח את הפסוק והטעם נאמר כדי להגיד לך מה הסיבה, אבל לא קשור לעניין, לא דורשים את טעם הדקה גם במקרים כאלה. ולכן הרמב״ם תוקף את הרמב״ם מהגמרא הזאת.
הרמב״ם אומר שגם אם כתוב לא
הרמב״ם כותב בשורש שלנו, בשורה שלנו הרמב״ם אומר שהטעם הגיע כדי לספר לך מה הנימוק של הציווי. לפי הגמרא הזאת לא נכון. רבי יהודה אומר שהטעם הגיע למטרה הלכתית, כדי שנדרוש טעם הדקה, שנסיק מן המסקנה הלכתית. אני אומר, זה מתאים לטענה של הרמב״ם שיש פה רק מצווה אחת. אבל הנימוק...
רק המונה את הטעם מצווה שלא הרבה לא נשים, הוא לא כותב דף הטעם.
רגע, אני כבר מגיע לרמב״ם על הרבה לא נשים. יש הפתעות שם. בסדר, אבל זה מה שהרמב"ן טוען. הרמב"ן טוען, רבי שמעון סותר את הרמב"ם חזיתית, כי בחינת רבי שמעון זה שני ציוויים. אבל גם רבי יהודה לא מתאים לרמב"ם, כי רבי יהודה גם הוא לא אומר שהטעם שמופיע בפסוק בא רק להסביר את הציווי. לא, הטעם בא כדי לפרש את הציווי. פה אנחנו דורשים טעם הדקרא, זה לא משהו שבא למטרות אינטלקטואליות בלבד, זה משהו שבא למטרות הלכתיות. הרמב"ם כותב לא ככה, ולכן הרמב"ם אומר זה לא יכול להיות, זה נגד הגמרא.
חמש דקות
מה?
אתה אמרת לפני חמש דקות שדעתו של הרמב״ם לא ברורה אם זה כך או כך, אנחנו נפי הסייפה שלו.
לא, אמרתי שלא ברור מאיזה מהנימוקים הוא לא מנה את שתי המצוות, אבל כן ברור ברמב״ם שהחלק השני בא רק להסביר את הציווי. עכשיו השאלה, ולכן מה? אז אפשר להסביר, לכן לא מונים את שני הציוויים, אלא את מי כן, או רק את הציווי או רק את הטעם. זה שתי האפשרויות.
אבל הוא לא אמר מי.
נכון, אבל זה לא קשור מה שאני אומר כאן. מה שאני אומר כאן זה שהרמב״ם טוען שהנימוק מפרש את הציווי. הוא לא, אין לו מטרה הלכתית, הוא רק בא למטרה אינטלקטואלית, לפרש את הציווי. זה הרמב״ם ודאי כותב. השאלה שלי, לאור זה, למה הרמב״ם תוקפת בהג ואומר שצריך למנות רק מצווה אחת? פה יש שתי אפשרויות, או למנות רק את הציווי או למנות רק את הטעם. זה דיון אחר, זה לפה. עכשיו, מה שכתוב, כשמסתכלים על הרמב״ם, זה בשורשים. בשורש החמישי הרמב״ם בהשגות שמה תוקף את הרמב״ם, זה מה שאמרתי עכשיו. כשמסתכלים על הרמב״ם, הרמב״ם בפירוש המשנה, בסנהדרין, שם על המחלוקת שלא הרבה לא נשים, הרמב״ם מסיים, הוא כותב חמש מילים, שש. אין הלכה כרבי שמעון, ולא כרבי יהודה. שבע מילים. זהו. לא מפרט כלום, לא אומר כלום. הלכה כמו מי, כמוני. זאת אומרת, לא. יש מחלוקת רבי שמעון, אבל אין הלכה כרבי שמעון, ולא כרבי יהודה.
זה
הרמב״ם בהלכות מלכים. הרמב״ם בהלכות מלכים, שהוא מביא את ההלכה הזאת, פרק ג' הלכה ב', לא ירבה לו נשים. מפי השמועה למדו שהוא לוקח עד 18 נשים, בין הנשים ופילגשים הכל 18. רק 18, כן.
זה לומדים מדמי
דמי אלה. מספק זוהמון. ואם הוסיף אחת, מקור של הגמרא מביאה, כן. ואם הוסיף אחת ובעלה, לוקה. ויש לו לגרש ולישא אחרת, תחת זו שגרש. אם הוא מגרש, יש לו רק 17, מסכן, הוא במצוקה, שיקח עוד אחת, שיהיה לו 18. אבל זהו. עכשיו, מה כתוב ברמב״ם? 18. לא רשעות, לא צדיקות, 18. אין דעה כזאת במשנה. אז הוא יקבי מה שהוא כותב בפירוש המשנה, אין הלכה כרבי שמעון ולא כרבי יהודה. זה לא מתאים לרבי שמעון ולא רבי יהודה, כי לפי רבי יהודה מותר להרבות מעבר ל-18 צדיקות, לא כתוב ברמב״ם. לפי רבי שמעון אסור לקחת אישה מרושעת אפילו אחת, לא כתוב ברמב״ם. אבל ברמב״ם באמת יקבי עם שיטתו שאין הלכה כרבי שמעון ולא כרבי יהודה. אבל איך זה מה זאת אומרת? אז הוא ממציא דעה משלו נגד המשנה.
הוא לא כותב גם את הטעם שלא אסור.
עכשיו הוא רגע נראה בפירוש בספר המצוות הוא כותב. אני חושב שצריך לחזור למשנה ולקרוא אותה מחדש. בואו נקרא לכם את המשנה, תשימו לב עכשיו טוב.
סובך על השיעור קצת.
כן?
כן.
אוקיי. לא ירבה לו נשים.
כדי שהוא נמצא רק בתם, התם הוא ירבה
לו. לא ירבה לו נשים, אלא 18. רבי יהודה אומר, מרבה הוא לא, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. רבי שמעון אומר, אפילו אחת מסירה את ליבו, הרי זה לא יישא. אין לה, אם כן למה נאמר, לא ירבה לו נשים, אפילו כאביגי.
יש פה שלוש דעות.
נכון? רמב"ן קרא את המשנה, יש פה כותרת, לא ירבה לו נשים, אלא 18. עכשיו, מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, איך לפרש את האיסור הזה? הרמב"ן אומר, מה פתאום, זה שלוש דעות. תנא קמא אומר, לא ירבה לו נשים, אלא 18. רבי שמעון אומר את הפטנט שלו, ורבי יהודה אומר את הפטנט שלו, יש פה שלוש דעות. ולכן הרמב"ם לא מוסיף מילה להלכה כרבי שמעון ולא כרבי יהודה, כי הוא כפשוטו, הוא קורא את המשנה כשלוש דעות, הוא לא צריך להוסיף מילה. פשוט הלכה כתנא קמא. ומה אומר תנא קמא? מה שפוסק הרמב"ם, גם בספר, בספר ביד החזקה. 18, נקודה, לא אכפת לי מרושעות, צדיקות, שום דבר, 18. זהו. מה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה, הרעיון במובן של דרישת תמה דקרא, שתנא קמא טוען נגד רבי שמעון ונגד רבי יהודה שלא דורשים תמה דקרא גם במקום שהטעם כתוב בפירוש בתורה. זה לא מתאים לא לרבי שמעון ולא לרבי יהודה. יש פה שיטה שלישית, ואנשים לא תמיד שעוסקים בסוגיית תמה דקרא מביאים את מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. למעשה זה מחלוקת משולשת בין התנאים. דעת תנא קמא, והיא נפסקה להלכה, אותה דעה שכולם לא מביאים. הרמב"ם אומר, יש דעה שלישית, לא דורשים תמה דקרא גם כשהטעם כתוב בפירוש בתורה. כתוב בפירוש בתורה לרבי אנשים ולא יעשו לרבו, לא מעניין אותי. 18, זהו, לא אכפת לי מעט מרושעות, הרבה צדיקות, שניהם הראשון מותר, השני יעשו.
למה
כתוב את
זה?
בשביל לספר, למה איסור?
זה
אלמנה, זה אלמנה. או, נכון, אתה אבא אומר שזה אתה, הוא רק אומר, אין לזה משמעות הלכתית, לא דורשים תמה דקרא, אפילו כשהטעם כתוב מפורש בתורה.
זה אלמנה, זה אלמנה, מה זה משנה אם יש
בכלל? לא, בעל לא כתוב הטעם.
אוקיי.
משהו אחר.
לכאורה, אם אין לא כתוב הטעם, אז בטח שיהיה...
ברור, לפי הרמב"ן ברור, אבל לפי הרמב"ן, באלמנה לא דורשים תמה דקרא גם לפי הרמב"ן, כי באלמנה הטעם לא כתוב. אבל הרמב"ן פה, הוא אומר, הטעם כן כתוב, אז פה כן דורשים. הרמב"ן אומר, לא, גם כשהטעם כתוב לא דורשים. אוקיי? עכשיו, מה בעצם העולה מכאן?
הרב גם כותב, אני חושב שאתה
מורה נוחים,
שאם הוא חושב שזה
הטעם
של המצווה,
יכול להיות
שהוא
טועה,
אז מה שחשוב
יותר
זה המצווה
בעצמה. אנחנו חוזרים למה שאנשים אמרו פה כבר. זאת אומרת שיכול להיות שיש חשש לטעות, תכף נראה. וכשזה כתוב בפורש בתורה זה בעיה.
יש עוד מצווה שקרוב למצווה של האמנה, זה אם מישהו לוקח השטון שעושים לו, צריך להזיר בערב.
זה אותו דבר, זה אותו מצווה.
זה אותו מצווה?
כן. זאת אותה מצווה, להפך, הטעם שמביאים, למה לא לקחת לאמנה, למה אפשר לקחת לאמנה עשירה, כי לאמנה עשירה לא צריך להחזיר לה בערב. וכמה שלא צריך להחזיר לה בערב, אז לא יחשדו שהוא בא אליה כדי לעשות כל מיני...
המשטון זה של אני או כל אחד?
לא, רק של אני. מחזירים בערב רק של אני. ובגלל זה לא לוקחים. ובגלל זה לא לוקחים. לא, זה בגלל זה לא לוקחים. בגלל האיסור הזה. זה מה שאומר רבי שמעון, בדיוק. בכל אופן, אז בעצם שלוש דעות של תנאים. דעת רבי שמעון שדורשים טעם הדקה. ולכן אם הטעם שלא כתוב. ואם הטעם כתוב, אז כנראה זה עוד ציווי. כי לא צריך לכתוב אותו. דעת רבי יהודה לא דורשים טעם הדקה, אבל כשהטעם כתוב, אז כן דורשים. דעת תנא קמא לא דורשים טעם הדקה, נקודה. לא משנה אם כתוב או לא כתוב. גם אם כתוב. זה כמובן מחזיר אותנו לשאלה, אז בעצם למה לא? אם הטעם כתוב, כבר אין חשש שאנחנו נתבלבל, נכון? שאנחנו טועים בפרשנות. אז למה לא? מה הבעיה? אז הטענה, אני חושב, היא הטענה הבאה. זה מחזיר קצת אותי למה שאפשרות שהזכירו קודם. הרמב״ם בעצם טוען, הרי שטעם האיסור להרבות לו נשים, זה שלא יסור לרבות. זה כתוב פרש בתורה, וזה באמת הטעם. כמו שאמרתי בהתחלה, אם זה באמת הטעם, אז לא הגיוני לא לפרש את הציווי לאור הטעם. הרי זה באמת הסיבה שבגללה נאסר על המלך להרבות נשים. נו, אז מה הבעיה? אז למה לא תשתמש בטעם הזה כדי להבין את גדר האיסור? אז אומר הרמב״ם, פשוט, בגלל שאם אתה מרבה נשים צדיקות, הם גם יסירו את לבבך. מאדם שיש לו 30 נשים כאביגיל, עדיין הוא מתעסק כל החיים שלו עם הנשים שלו, במקום מתעסק עם הדברים שהוא צריך להתעסק איתם. ולכן זה מסיר את לבבו, בלי קשר לשאלה אם הנשים הם מרושעות או לא. זאת אומרת, תנקמה טוען שאם באמת הנימוק זה לא יסור לבבו, השאלה מה זה אומר? העובדה שהאיסור לעבוד נשים זה כזה שלא יסור לבבו, יכולה להתפרש כמו שרבי שמעון ורבי יהודה מפרשים אותה, שזה נשים צדיקות מותר להרבות, והוא אומר לא, אם זה הנימוק, וכתוב בפשטות שלא ירבה לו נשים, כנראה שהנימוק מסביר את ההוראה. מה זה אומר? ההוראה נאמרה יותר מ-18 ולא משנה איזה סוג נשים. הנימוק הוא שלא יסור לבבו. מה זה אומר? שכנראה גם יותר נשים צדיקות מסירות את לבבו. ולכן הנימוק הזה הוא נימוק נכון, ואני יכול אפילו להשתמש בו כדי להביא את המצווה, אבל זה לא ישנה שום דבר. ככה הרמב״ם טוען. כן, אני אביא לכם דוגמה. הרמב״ם כותב בספר המצוות שלו, כשהוא מביא את המצווה הזאת, הוא אומר ככה. הוא אומר, בלב שין סמך ג' ושין עד שין סמך ה', זה שלושת האיסורים המלך, לעבוד סוסים, נשים וממון. להבדיל. הוא כבר באר האל יתעלה בכתוב טעם שלוש מצוות האלה. רצוני לומר, לא ירבה לו נשים ולא ירבה לו סוסים ולא ירבה לו נשים וכסף זהב לא ירבה לו. ובעבור שנודע טעמם וסיבתם, הגיע בעבורם מהנטייה מהדת מה שכבר התפרסם מסיפור שלמה עליו השלום. עם גודל מדרגתו ביוב החוכמה והיותו ידידיה. אמרו שיש בזה רמז והערה לאנשים שהם אילו ידעו טעמי המצוות כולם, יקרה להם הנטייה, המדרון החלקלק. כי אם זה השלם בחוכמה הגדול במעלה כבר דימה בזה, וחשב שאין הפעולה הזאת בהכרח סיבה לעבירה היא, מה יהיה שכל המון העם חולשתו? הנה יחשבו בהם ויאמרו, כלום היה אסור כך או ציווה בכך, אלא מפני כך. אני אהיה נזהר מן הדבר שבעבורו ציווה במצווה הזאת, ולא אשים לב עליה. ואז יהיה נפסד יושר הדת, ולכן הסתיר האל יתעלה טעמם. ואין מהם גם אחת שאין לה טעם ועילה וסיבה. עכשיו זה נורא מוזר, כי הרי פה כתוב לא הסתיר את טעמם. אתה מסביר לי, בדרך כלל הכתוב מסתיר את הטעם כדי שלא נתבלבל. נו, אבל פה כשהכתוב לא הסתיר את הטעם, בדיוק זה מה שאומר רבי יהודה. הרי פה הכתוב לא הסתיר את הטעם, לכן אנחנו צריכים לדרוש טעם הדקה. כי פה אין את הבעיה, כתוב כנראה לא חשש שנתבלבל, הוא כתב בעצמו את הטעם. והרמב״ם עצמו מביא את זה. לכן אני חושב שהרמב״ם לא מתכוון לזה. הרמב״ם מתכוון לומר שאנחנו נתבלבל לא בזה שהטעם הזה לא נכון. הטעם הזה ודאי נכון, הוא כתוב בתורה. השאלה היא אבל מה ההשלכות ההלכתיות שלו. כי עובדה, בדיוק. העובדה היא שרבי שמעון אומר, אם יש לי 30 נשים צדיקות, אז לא יסור לבבי, לכן אני יכול להרבות. נכון? אבל אומר הרמב״ם, אבל כתוב לא ירבה לו נשים, לא כתוב נשים מרושעות. אז הוא אומר שכל אישה אסור להרבות. אז למה הטעם הוא שלא יסור לבבו? נראה גם 30 נשים צדיקות מסירות את הלב. אוקיי? עכשיו, איך זה קשור למדרון החלקלק שעליו הוא מדבר במצווה?
התור מחדש לנו את המציאות.
אותה?
התור מחדש לנו את
המציאות. תמיד בטעם זה מציאות.
זאת אומרת, אתם חושבים שזה רק 18, אבל בימים זה אפילו...
לא.
כן, או שאתה, או שזה סוג אחר של הסרת לב. אתה יכול להגיד, הרי זה סוג אחר של הסרת לב. פה זה להגיע לעבירות, ופה זה להגיע לעיסוק בדברים שהם לא ענייני ניהול הממלכה. אוקיי? עכשיו, אנחנו היינו חושבים שהסרת הלב פירושו התעסק עם עבירות. אז זה אומרת התורה, לא, הסרת הלב
שאני חושב. אז למה לפרש את זה?
לא, זה מה שאני אומר, רק לשיבה אינטלקטואלית בלבד. רק כדי להסביר לי את הרעיון
של הרעיון. לא, אבל לא מאפילו אינטלקטואלי, כי הם לא מבין את סוף הדעת.
למה, אתה כן מבין?
הייתי מבין סוף את הדעת כאן, וכן היה משפיע.
למה? לא, לא, זה לא משפיע, זה מה שהרמב״ם טוען. אני אגיע לזה עוד רגע, לא עוד רגע, פעם הבא, אבל מה שהרמב״ם טוען זה לא ישפיע בכל מקרה. אני כבר אגיד עכשיו, תראו, לדעתי מה שהרמב״ם אומר זה ככה, לא דורשים טעם הדקרה בישען איזה שום השלכה. הניסוח של התורה צריך להיות מדויק. אם בתורה כתוב לא ירבה אלא 18, לא משנה, אחרי שפירשנו שזה 18, אז אמור להיות 18 נקודה. בתורה אין פספוסים, התורה זו שקדוש ברוך הוא ניסח לא במדויק, ולכן אפשר... לכן אם כתוב 18 ואין רמז שזה צדיקות או מרושעות, 18 נקודה. אחרי זה יש לך טעם. עכשיו הטעם, לכאורה, מוביל אותך למסקנה אחרת, שאפשר גם 30 אם הם צדיקות. אז אומר שטעית. אבל לא שטעית בטעם כי הטעם לא נכון, כמו שבדרך כלל חושבים, אולי פירשת לא נכון. כי הרי פה הטעם כתוב בתורה. אז לא יכול להיות שטעינו. טעית במשמעות של הטעם. את הטעם שלא יסור לבבו, אם הוא סותר אצלך את הציווי, זה אומר שלא ישמת אותו נכון. כי הסרת הלב היא לא לעשות עבירות, אלא לא להתעסק בדברים לא חשובים. זה נקרא הסרת הלב. ולכן אומר הרמב״ם, לא דורשים תמה דקרא, לא, כי לא צריך. כי זה אף פעם לא יביא אותך למסקנה אחרת. כי ההנחה שלו זה שהניסוח של התורה הוא ניסוח מדויק. ומה שאתה לומד מהניסוח של התורה, זאת ההלכה. ואם הטעם לוקח אותך למסקנה אחרת, אתה פשוט התבלבלת. זה הכל. כי יש לו אמון בניסוח, בדיוק של הניסוח של התורה. זה הנקודה. לכן לא דורשים תמה דקרא. שזה הסבר אחר לגמרי. אבל לזה אנחנו
אז גם אם נגיע בפעם הבאה.